אנחנו פותחים כרגע את המושב של בעניין של התחילס. אני אתן לפני כן הקדמה. אני אתן הקדמה. יש הרבה שיושבים פה שיכול להיות ש... יש הרבה שיושבים פה שלא, אולי פחות נחשפו ויותר נחשפו, אז יכול להיות שאולי חלק מהדברים אנחנו ניתן... חלק מהדברים אנחנו ניתן איזושהי סקירה היסטורית על התחילס בכלל, ו... גם כן על כמה נידונים עיקריים בעניין התחילס, נציין את הנקודות. נציין את הנקודות שעליהם לכאורה ראוי לעמוד. עכשיו, יש הרבה שאלות תוך כדי. יש דפים שם, שמתי אולי 20 או 30 דפים, שיש שם את רוב מוחלט של השאלות שעליהן יש תשובות שיש בעלונים שנקרא מצווה סטרלס בזמן הזה. עלונים של מצווה סטרלס בזמן הזה, יש שם אפשר לקבל בחינם, שאר הדברים נמכרים כל אחד במחיר שלו. אז כרגע ניתן סקירה היסטורית קצרה מאוד, כי כבר מאוד מאוחר, ואחר כך נגיש את הדוברים שידברו יותר גם במה שקשור לארכיאולוגיה יש קשור לתחילת, וגם שקשור לתחילת בכלל, עד כמה בכלל צריך ארכיאולוגיה בשביל תחילת, ועד כמה שניתן לסמוך, אולי על סוגי ארכיאולוגיה, ונתחיל כרגע לתת סקירה קצרה מאוד, זו סקירה היסטורית, שנציין שם כמה נקודות שקשורות לתחילת. אז ככה, נתחיל עם מתי שכולם יודעים שהיה תחילת בישראל. התחילת היה מצוי עוד בימי המאורעות, שמי שמעיין בפרק התחילס, כן, היום יש הרבה שלא מזמן למדו, פרק התחילס, ימצא שם כמה סימוכים לזה שעוד בזמן המאורעות היה תחילס בישראל. ניתן שתי דוגמאות, או שלוש, במנוחס דף מ"א עמוד א', אני צריך להגביר את זה, מנוחס דף מ"א עמוד א', כתוב שם, שאל אותו, וציציס של תחילס, מה תהיה עולהו? כן? אז אמר לו, אנחנו אומרים, אנשיתו על עשה, יש שם לכל יום משמעות מאוד מאוד ברורה שאמר לו שציציס של תחילס מה תהיה עולהו, שהוא דרש ממנו למה הוא לא לובש ציציס עם תחילס, אז משמעות מאוד ברורה שעדיין היה תחילס באותו זמן. יש את הסוגיה של סודים בציציס, שגזרו סודים בציציס, שגם שם המשמעות מאוד ברורה שלא אמרו את מה שהמהר"ל אמר אחר כך, שרצה להגיד, כן, שהעידנה דלק את תחילס, אז לא שייך הגזרה. על כל פנים, מהסוגיה של סודים בציציס משמעות בצורה מאוד ברורה שעדיין היה תחילס. יש עוד מקומות אחרים, לא במלוכס, וסנדרין, כתוב זוג בא מרקט, וביוד אוף דבור מנסים בלוז, ומיוניו תחילס, ותפס אותם נשר, זה איזשהו, יש הרבה שרוצים לראות זה בתור מקור, שיבריחו תחילס בתקופה ההיא, ותפס אותם נשר, שזה סמל, יש מקורות שזה סמל רומי, סמל פרסי, על כל פנים תפס אותם נשר, ובזכות הרחמים ובזכותם יצאנו בשלום, אז גם כן, יבריחו תחילס. האם יבריחו תחילס צבועה, או יבריחו את החומר עצמו שצובע? אני לא יודע. צביעה בפועל, יש משמעות בגמורה עצמה שמובא, אומר לאביי לרב שמואל, היי תכלסה, איך הצביס אלו, איך אתה צובע את זה, ויש שם הוראות במה שקשור להלכה, מה שקשור להלכה, הוראות של צביעה של תחלת, מה שקשור לתאימה, מי שיעיין שם, איך אומרים, היום שאנחנו צובעים תחלת ומעיינים בזה ביחס למציאות שאנחנו רואים, יש כמה דברים שאפשר להביא בצורה יותר טובה. בימי הסברואים, כן, תקופה יותר מאוחרת קצת, גם כן יש משמעות שהיה תחילת, יותר ממשמעות, כתוב במנוחס דף ומגיע מלומד א', מר ממשכי אייסי תכלסה בשנית רווחוי. בשנית רווחוי, הנחה רווחת, רווחוי זה סברואים, אז הביאו תחילס בזמן ההוא, אני לא יודע אם צבעו באותו זמן עדיין, או שרק עדיין נשאר פתילים בתחילת, על כל פנים, ידע היה מספיק באותו זמן, משל שידעו לערוך בדיקה בין תחילס לקולאילון, עם חומרים ידועים. על כל פנים, אז בזמן הסברואים עדיין היה תחילס בישראל. נגיע, היעלמות התחילת, כן? בעצם הרבה מי שחשב לעצמו, שואל לעצמו, אז למה ואיך זה נעלם? אז כפי הנראה, ההיעלמות של התחילת הייתה בשלבים. יש איזו הבנה רוחנית גם כן על זה, באריזל כתוב שזה שאין לנו תחילס היום, באריזל מסביר את זה בתור האור של בית המקדוש שהפסיק להאיר בעצם השפיע על ההיעלמות של התחילס, אבל אף על פי כן אנחנו יודעים 500 שנה אולי יותר אחרי חורבן הבית עדיין היה את חיילס, אז יש מושגים שנקרא, מושג שנקרא רשימו, דבר שהולך ונעלם, דבר שעדיין משפיע, אבל הולך ונעלם לאט. עד שמובא במדרש, ואחשוב שאין לנו תחילס, אז מטילים לובון. וכך הרמב״ם מעתיק את זה, שאין לנו תחילס, מטילים רק לובון. זאת אומרת, הכוונה רק לובון, מה הכוונה רק לובון? ההלכה הרווחת שמטילים רק לובון, הכוונה ארבע חוטי לבן, כן? לא שאנחנו מטילים רק את הלובון ומשאירים את החוט תחילס, שתי חוטי תחילס, עוד נידון מבין תוספות לבין רייבד ורמב״ם. על כל פנים, אנחנו מטילים רק לובון, הכוונה ארבע חוטי לבן. יש חוט אחד לכל הפחות שהוא נגד, שהוא במקום תחילס, כן? כיוון שגדילים זה ארבע חוטים, זה עוד דין שצריך שיהיה ארבע חוטים, וארבע חוטים, כי אין תחילס, שמים ארבע חוטי לובון. בחינוך גם כן מובא, וזה יום עם רבי בן ישראל, לא שמענו מי שזכה לתחילס בתליתו. זאת אומרת, החינוך כבר, בתקופה שלו מעיד, יום עם רבים שכבר אין תחילס. עכשיו, נגיע למשהו אחר. ההיעלמות של צביעת התחלת והארגמן, שבוא נגיד לכל הפחות מהמקור של יוסיפון, משמע שזה הגיע מחילזון, גם הארגמן וגם התחלת, אז התחלת והארגמן המלכותי, מה שגויים גם צבו בזמנו, אז מבחינה היסטורית קשור עם גזירה של מלכות שהיה על התחלת, כמו שאנחנו הבאנו קודם. הגזירות האלה, כשמסתכלים במקורות אחרים, מקורות של ספרים של מלכים, אז רואים שהגזרות האלה באו גם כן בשלבים. החל למיטב ידיעתי, מי שיודע אחרת שיתקן אותי, מנירון קיסר, שזה יכול להיות סוף בית שני, איזושהי גזרה מוגבלת על תחילס או על ארגמן, ועד שאנחנו מוצאים בקודקס יוסטיניוס, שוב פעם, לא זוכר בדיוק את התאריכים, אבל בערך משהו כמו 1200-1300 שנה אחורה, שיש שם ממש אזכור בספר המלכותי, שמי שיצבה או יסחור איזשהו צביעה בין כחול, בין ארגמן, שנעשה מחילזון, הוא עלול לשלם על זה, הוא מעמיד את הבית שלו ואת החיים שלו בסכנה. יש הלכה רווחת שמקשרת גזרות אלו עם ההיעלמות ושכחה של תחלס של המצווה, תחלס דמצווה. בתוך הנחה זו מקשרים גזרה זו עם הניגנז המפורסם בחזל, ואומנם יש סימוכים לגזירת מלכות על תחלס כפי שהבאנו לאל, זוג באמריקת, הרמב״ם בפרשס תצווה, זה רמב״ם שהיו הרבה שפספסו את זה, אבל רמב״ם פרשס תצווה כותב בזה הלשון לפני 700 שנה, מעיד שיש תחלס בעולם, אבל אנחנו לא יכולים ללבוש את זה. הלשון של הרמב״ם זה הרמב״ן, והתחלת היום לא ירים איש את ידו ורגלו ללבוש חוץ ממלך הגויים. זאת אומרת, הרמב״ם מעיד שיש תחלת בעולם, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה, בגלל שלפשוטי העם לא ניתן רשות לצבוע בזה. עוד הנחה רווחת, ש... ההיעלמות של התחלת זה לא רק החילזון עצמו, או מה שהמקור, חילזון, איזה חילזון זה כבר ידונו בזה הדוברים הבאים, אבל על כל פנים לא רק המקור, המקור שמאיפה זה מגיע, אלא גם כן דרך הצביעה נעלמה עם השנים גם כן. עכשיו, עד היום, זה לחורה, עד לפני 130 שנה, יש איזשהו סוג של חור, אין הרבה, לא כתוב הרבה על זה, אבל יש אזכור בכמה מהאחרונים הידועים במאות שנים האחרונות שקישרו, כתבו על מקור התחלת, מאיפה זה מגיע. יש לנו השלטי גיבורים לרבן אברום רופא, מי שלא יודע מי זה, היה, איך מיידי, איך אומרים, תלמיד חכם גדול מאוד באיטליה, אחידו מזכיר אותו מאוד מאוד לשבח בספר לו בשם הגדולים, הוא כתב בצורה מפורשת ש... שם של בריאה מסוימת, הוא קרא לזה רמס הים שנקרא פורפור, פורפורה, זה מקור התחלת, שהתחלת בא מרמס הים ששמו פורפורה. החבס יויר גם כן מזכיר שהדג שצובים עם התחלת, שהשם שלו פורפור, עד כדי כך יש שרוצים להגיד שהוא היה משוכנע בזיהוי, שכיוון שבזמנו ידעו שמוציאים מזה רק סגול, אז הוא אמר שהצבע של תחלת אמור להיות סגול. יש הרבה שרוצים להגיד שהחבס יויר בכלל לא כתב כזה דבר, הוא כתב שהדם של הדג שמוציאים ממנו הוא פורפור ולא בלוי, ובמקום אחר באמת החבס יויר כותב שהמדגדיקים נוהגים לצבוע את הקצוות של הטליתות שלהם, לצבוע בכחול, זכר לתחילס, כן? היום בחסידות בלז הם החזירו סוג של התרה ליושנה, שהפסים הם לא שחורים אלא כחולים. יש לנו בהרש"ר הירש בסידור שלו גם כמביא, שהפורפור שנק, פורפור שנק זה התחילס, ונוסף עליהם היבץ שלא קורה בשמו, כמו מצביע מפורש של בריאה מסוימת, אלא פשוט אומר שאותו תחילס שידוע, שמצוי, שידוע, שצבו בו הגויים, זה התחילס שהיהודים צבו בו למצווה, מאותו מקור. השם, עכשיו רק להכניס פה את העניין הזה, שהשם פורפורה, השם פורפורה, פורפורה, בתור, אם אנחנו מקבלים את הדעה של האחרונים האלה שהצביעו על פורפורה, בתור שם של ייצור שממנו עושים תחילס, אז עד היום ביוון נוכחתי בעצמי, כשהייתי שם, ביוון קוראים לבריאה הזאת שהחבסיור או השלט הגיבורים, עד היום קוראים לזה פורפירס, פורפורה, פורפירס, ו... איך? עם פי. יש המון דברים שמתחלפים מפי לפי, אבל פורפירס, ככה הם קוראים לזה, והם שוב פעם גם כן יודעים להגיד שיש להם סוג של מסורת שבזמנו השתמשו בזה לצביעה. המילה פורפורה מופיעה גם כן בספרים קדמונים של אומס האוילם, חמישה מאומס האוילם שהם מהחכמים שלהם, חלק מהם דיברו על טקסטיל, חלק מהם דיברו על זיאולוגיה, על כל פנים מופיע שם הפורפורה בתור מקור לתחלת, בתור מקור לצביעה, או של תחלת או של ארגמן. יש סימוכים שגויים צבו תחילס, גם כן כתוב ש... כתוב שקחו מזמרס האורץ, כתוב דבורים שמזמרים בכל העולם, אז זה דבר ידוע, שבכל העולם כאילו ידעו, זה דבורים שמזמרים, מה היינו תחילס, כתוב שיש, כתוב שתחילת הגיע מאלישה, כתוב, יש מדרש שלמה המלך הביא מומחה מצור בשביל לצבוע תחילס, בשביל ללמד לצבוע או לצבוע, הביא מומחה לצור לתחילס. אוקיי, על כל פנים, במשך התקופה הזאת אנחנו מוצאים כמה מקורות, כמו שאמרתי, ש... הצביעו עם שם, זאת אומרת קראו שם ליצור בעל שם שקוראים לו פורפור, פורפורה, כן, שמשם המקור לתחילס. עכשיו אנחנו קופצים הלאה ואנחנו מגיעים פה, ננסה, רגע, ננסה לעלות. נכון, כן, כן, גם ערביו, כן, רק עוד פעם, לפני כן היה בחורצ'יק נחמד שאמר, זה גרסה שלו, גרסה אחרת, אבל נכון, ערביו בעיקרון בפירוש לירושלמי מביא שכתוב בין תחילס לקרתי, בין פרפינון לפרסינון. זאת אומרת שגם כן, איזשהו רמז לזה. אוקיי. עכשיו נגיע לפני בערך 130 שנה, האדמור מרדזין, שהיה גם אדמור וגם גאון גדול, אחרי שהוא כתב ספר שנקרא ספוני תמוני חויל, שבו לכאורה מטיף ללכת ולחפש אחר התחילת, הוא לא ראה את התחילת בתור משהו שנאבד, שלא שייך למצוא אותו, אולי זה מסתכל על פי הרמב״ם, של אין דבר שנאבד לגמרי מן העולם, כל דבר שנגנז, דבר שהוא נעלם, נשתכח, אבל בכל אופן רצה לחפש אחרי זה, ובספר הזה הוא מטיף לחפש אחרי זה, כותב איזשהו סימני דרך למה שזה יכול להיות, ויצא לחפש אחרי זה. הוא הגיע לאיטליה, לנפולי, בנפולי יש, היה בזמנו, מסתום גם היום, יש אקווריום שהיה שם כל מיני יצורים מימיים בתוך אקווריום מנפולי, ושם הוא ראה יצור, פחות בתיאור הזה שאתם רואים פה, יש גם עוד תמונה יותר גדולה, אבל שימו לב, הפוך, פשוט התמונה הפוכה, אבל תנסו איכשהו לדמיין את זה, הפוך, אני לא יודע איך הופכים את זה פה, על כל פנים, זה היה סוג יצור שהוא ראה שנקרא דיונון הרוקחים, אוקיי? דיונון הרוקחים, כשמתקיפים אותו הוא מתיז דם שחור, כאילו חומר שחור בשביל להתחמק ממי שמתקיף אותו, ואת זה הוא ראה שמה, והגיע למסקנה שזה המקור של התחלת, ומזה צריך לצבוע התחלת. אם יהיה זמן, אולי ננסה להסביר יותר את הדברים בצורה יותר מעמיקה. על כל פנים, אחרי שהוא הגיע למסקנה שזה מאיך? אחרי שהוא הגיע למסקנה שזה התחלת, אז הרי בכל אופן זה מוציא דם שחור, איך עושים מזה כחול? אז הוא קיבל מרשם שנקרא כחול פרוסי, כחול פרוסי זה נקרא באנגלית פרשן בלו, כחול פרוסי, שזה איזשהו פטנט שאפשר לעשות מזה כחול, ואחר כך צבעו מזה הרבה.
הוא לא ידע שזה כחול.
איך?
הוא לא ידע שזה כחול.
הוא לא ידע שזה כחול, הוא ראה שחור, אבל כיוון שהוא ראה, זה, יכול להיות שזה הבריאה היחידה שהוא ראה שמפריש משהו בכלל. יכול להיות שאם הוא היה רואה את הינטילה של הרב הרצוג, כשנסגיע לזה עוד מעט, אז אולי היה רוצה את זה, כן? אבל כל מיני, זה מה שהוא ראה שם, שמוציא משהו בכלל, איזשהו דיו, כזה שפריץ, הוא אומר, או, נו, אולי אפשר לעשות מזה כחול. ובאמת הוא קיבל מרשם בשביל איך לעשות מזה כחול. עוד מעט נגיע למרשם הזה, להבין במה מדובר. על כל פנים, אחרי שהוא הגיע למסקנה הזאת, כתב שתי ספרים נוספים, ספר אחד נקרא פתיל תחלת, הספר השני נקרא אין התחלת, ששם הוא עונה להרבה שאלות שהתקיפו אותו, הלוך וחזור, יש כמה ממכתבים מפורסמים יותר, אחד מהם של הבייס הלוי ששולחת לו, ומה שהוא עונה לו, ובאותו תקופה צבעו אלפים רבים של ציציות וניסו להפיץ את זה בעם ישראל. בזמנו רוב גדולי ישראל לא קיבלו את הקביעה שלו שזה מקור התחלת, כל אחד מהסיבה שלו. אני לא יודע האם אחד מהם, עד שהגיע הרב הרצוג, אני לא יודע אם אחד מאלה שהתנגדו לזה בזמנו היה מהסיבה של הרב הרצוג, שזה בעצם ההבנה של התהליך עצמו, נגיע לזה עוד מעט, אבל דחו אותו. חוץ מיחידים שאנחנו יודעים שחלק לבשו את זה, ויחידים, גדולים יחידים שלבשו את זה, בעיקר מדין אם לא יועיל לא יזיק. זאת אומרת שאחרי שהרדזינר אדמור בעצם לא הצליח להשפיע על המרכז של גדולי ישראל בתקופה ההיא באירופה, שיאמצו את זה בתור תחלת, אז על כל פנים, אז הוא, המוטו היה, המושג הזה, אם לא יועיל לא יזיק. ועל זה החזון איש בזמנו אמר, כמו איך אומרים, משקפיים בלי מספר, ידוע. על כל פנים, אבל יש כמה ידועים, רבי צאלה פולוביץ' לבש את התחלת זרדזין, רב חיים מויזר היה לו הבית, אני לא יודע אם לבש את זה קבוע או לא, אבל המערשם לבש תחלת זרדזין וציווה שיקברו אותו עם תחלת זרדזין, המערשם, כן? אז טייפלר, שמעתי שמובא בשמו, אני לא יודע אם זה בקרן נדה איגרסה, אבל שמעתי מובא באחד הספרים שנכתבו מהתולדות, שהוא אמר על תחלת זרדזין, שאם לא כולם היו מחכים אותו, אם הוא לא היה חושש שיחכו אותו, אז הוא היה לובש את זה גם כן. אז זהו, אבל על כל פנים, הרוב לא קיבלו את הדעה הזאת. וכאן אנחנו מגיעים שוב פעם חזרה עוד פעם, זה סקירה היסטורית, עוד מעט אומרים, הרב אורביץ ידבר בצורה יותר מפורטת, מגיעים לארגמון כקוצים, מה שנקרא בעברית ארגמון כקוצים, בלטינית מיורקס טרונקילוס, וביוונית עתיקה יותר זה פורפורה נקרא, וזה שם של חילזון שבעצם חוזרים חזרה על אותו פורפורה שדיברנו עליה קודם, שכאשר הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, כאילו ערך את המחקר שלו בנושא של תחלת, אז על המחקר הזה הוא הגיע לפני כן מתוך מסקנה שהוא דחה את דברי הרדזינר, וכך הוא נכנס לתוך מחקר משלו בשביל להתחקות אחרי מה זה כן יכול להיות. הסיבה העיקרית שהרב הרצוג, העיקרית עכשיו אני אומר, כן? הסיבה העיקרית שלא כמו הגדולים שדחו את זה בזמן הרדזינר, הסיבה העיקרית שהרב הרצוג הגיע למסקנה שזה לא ייתכן, זה, כמו שאמרתי קודם, ההבנה של התהליך עצמו. ההבנה של התהליך עצמו זה עובד ככה. שהטריגר, נקרא לזה ככה, הטריגר היה ששלחו פתילים כאלה למעבדה, והתשובה שקיבלו זה, שימו לב, שלא מוצאים בזה עקבות מן החי. אני חוזר עוד פעם, שלחו פתילים צבועים למעבדה, והתשובה, לא מוצאים בזה עקבות מן החי. איך יכול להיות? בכל אופן משתמשים משהו מהחי, כן? צריך פה הבנה של התהליך עצמו בשביל להבין את זה. על כל פנים, זה הסיבה שהוא בעצם החליט שזה לא יכול להיות. דבר שאומרים לך במעבדה שאין בזה עקבות מן החי, אז מה כן יש? מה שכן יש, יש גז שנקרא חנקן. שמעתם פעם? גז, חנקן, כמו שיש גז, סוג של גז נקרא חנקן. ואם מזקיקים חנקן מכל יצור, כן, שיש לו חלבון, שאפשר להפיק מזה חנקן, אז ניתן לקחת את החנקן, להזקיק אותו ב-800-900 מעלות ולהרכיב אותו עם נסורת ברזל והשלגן, וזה יוצר תמיסה כחולה. בסופו של דבר, אם אנחנו שולחים משהו כזה למעבדה, התשובה שאנחנו מקבל, שרואים פה נסורת ברזל והשלגן וחנקן. ממה מגיע חנקן? לא חייב להיות שזה יבוא מן החי גם כן, כן? איזה חלבון לא מן החי גם יכול להגיע. זו הייתה הסיבה העיקרית, אני עוד פעם, וכאן אני מקצר מאוד, שהרב הרצוג הגיע למסקנה שזה לא ייתכן. ופה אנחנו מגיעים לזה שהוא יצא למחקור, מחקר משלו, בזמן הוא כתב את זה, אני חושב שקיבל את הדוקטורט שלו על זה, שנקרא, באנגלית זה נקרא the royal purple and the biblical blue, הכוונה התכלת, הארגמן המלכותי והתכלת התנכי, כן? ובמחקר שלו הוא מציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא מציע זה חילזון, וואו, חילזון שנקרא ינטינה, כן, רואים, כן? אתם רואים שזה בעצם חילזון בעל קונחייה, צבע שלו סגלגל כחול, מה שאתם רואים שם זה בועות שהוא מוציא בתוך המים, על כל פנים סוג של תולעת שגרה בתוך בית, זה הצעה אחת שהוא הציע, על פי סימנים ש... כן? על פי סימנים שהוא חשב שזה יכול להיות, וזה הצעה אחת. הצעה שנייה שהוא הציע, זה הצעה שאנחנו מדברים עליה היום, שזה המיורקס טרונקילוס, ארגמון כהי קוצים, פורפורה. יש פה כמה תמונות שלהם, זה תמונה אחת. אפשר להדיר את זה הלאה, רואים את זה? איך להגדיל? אוקיי. משהו לא עובר, אם מגדילים הוא לא עובר, רק דקה. אוקיי. אוקיי? כן, זו תמונה יותר מוצלחת. כמו שרואים גם כן, יצור בעל קונחייה, הגלגל, בתוכו בריאה פחות או יותר כמו תולעת, וזו הצעה השנייה שהוא הציע. עכשיו, כל מה שאני אומר בקיצור, כל דבר יש לו את הפולמוס שלו, אבל הרב הרצוג הגיע, בעצם המחקר שלו הגיע למבוי סתום. וזה בגלל שהיינטינה, כן, אין לה כוח צביעה, לא צובעת בעצם. מה זה לא צובעת? אני אומר פעם, רוב האנשים שאני נפגש בהם לא יודעים את ההבחנה בין צבע לבין צבען. היה יהודי אחד מרחובות שלקח לו 15 שנה להבין את זה. זאת אומרת שההבדל בין צבע לצבען, הכוונה היא, יש הרבה צבע. אני אומר את זה ממש בקצרה, כן? כתבתי את זה במאמר, אבל בקצרה, צבע זה צבע, כל דבר, הנה, צבע. צבען זה מה ש... צבען באופן טבעי, לא מלאכותי, זה דבר שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שיש לו כוח לצבוע. יש לו, כאילו, במושגים שלנו, אם לומדים לגמור, תופח המנס לתפיח. יש לו, בנוסף לעצם העובדה שהוא צבע, יש לו את הכוח להתחבר עם משהו אחר ולצבוע אותו, כן? זה סוג של כוח שיש בבריאה מעט מאוד. אז הינטינה על כל פנים, עובדתית, אין לו צבען. וזו הסיבה שהינטינה, למרות שאולי היה אי אילו סימנים, אבל לא. הפורפורה, ארגמון כהי קוצים, מיורקס טרונקילוס, מה שאנחנו מדברים על זה, מה שיש פה בקנקן הזה, גם כן, הוא לא זכה לראות תכלת שנעשה מזה, וזה בגלל שבאותו תקופה, הסיבות למה, זה עוד עניין, לא ידעו איך לצבוע מזה כחול, יצא מזה בעיקרון סגול ארגמני, כן? או בגווני הסגול, מה שנקרא, והוא כותב בעצמו, כמו שהתפארת ישראל גם כן כותב, היה ניתן לצרף את התפארת ישראל בעצם גם כן באותו שורה עם הרחב הסיור, בגלל שתפארת ישראל כותב, מביא שדבר שמוציא סגול, אז עם כל הכבוד שזה חילזון, אבל אנחנו יודעים שזה בלוי ולא פורפור, כן? אותו דבר, הרב הרצוג עצמו, הוא דחה בעצם, למרות שהוא כתב שהפורפור, הפורפור שנק, הארגמון כהי קוצים, המיוריס טונקילוס, זה השערה הקרובה לדעת, אבל אנחנו מחפשים כחול ולא סגול. וכאן בעצם אנחנו הולכים הלאה, עוד 100 שנה הלאה, שאנחנו מגיעים לאזור תרמ"ח, סליחה, תרמ"ח זה היה השנה הראשונה של הרדזינר, תרמ"ח, כן, לדורשי רשומות, 100 שנה אחרי הרדזינר, כן? אז היה קבוצ... בעצם הטריגר, במה שנוגע אלינו למצוות תכלת, נקרא לזה ככה, הטריגר, כולם, מישהו יודע, היה יהודי בשם הגאון רבי ליאור טבגר, שליטה, שעצמו הטריגר שלו היה עקב שהוא קרא בעיתון יתד נאמן, בזמנו שיש חוקרים שסבורים שמקור התכלת זה הפורפורה, הכהי קוצים, אז הוא יצא למחקר משלו. וכמה שנים, מחקר מעמיק, ובסופו של דבר, אחרי ניסיונות ואחרי מחקרים, הוא נעזר בכמה אנשים, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל בכמה אנשים שהם אנשי מחקר בתחום הכימיה, בתחום אולי גם זואולוגיה, שמעתי שאחד, לא ראיתי אותו אף פעם בעין, אבל שמעתי שאחד מהם יושב פה איתנו, פרופסור זיידרמן.
ראיתי אותו פה היום.
כן?
ראיתי אותו
ראית אותו פה היום. אוקיי, בסדר? אוקיי. אוקיי. כן. איך אומרים? כן. אז, בפעם הראשונה הצבא ציצית לשם מצווה בתשמ"ח, כך הוא אמר לי. עכשיו, בכל מה שקשור למצוות תכלת היה חשדנות גדולה והססנות גדולה מאוד, ובאופן פעיל באו לעזרתו שלושה יהודים יקרים מאוד, שגם כן אחד מהם נמצא איתנו פה, רבי יואל גוברמן וארי גרינשפיין וברוך סטרמן, והקימו מפעל לתפארת שנקרא מפעל פתיל תכלת, שכיום מספק תכלת מהפורפורה לעשרות רבות אלפי יהודים. לאחרונה שמענו שגם כן יהודים שקיבלו הכשר המודר של הרב רובין. זהו, על כל פנים לובשי התכלת, פה אני מסיים את פחות או יותר את הסקירה ההיסטורית, שכן, לובשי התכלת מפורפורה היום הם רבנים ואברכים ובעלבתים מכל הסוגים, דתיים, חרדים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, וגם כן בזמנו דילגתי רק על קטע אחד, שכשהזכרתי את הגדולים שהלכו עם תכלת רזין, אז שכחתי שחוץ מחסידות רזין עצמה, בחסידות ברסלב אימצו את תכלת רזין. זה על פי רב אברום רב נחמן מטולשין, שהוא הלך עם תכלת, הוא היה גם, פויסק, אני חושב שהסיבה שהם הולכים עם רייבד זה בגלל שהוא הלך עם רייבד, זה אחד מהשיטות של מספר החוטים, פלגים של ברסלב שלא הולכים עם זה, זה על פי הצ'רינר, שהוא בעצם מתנגד לתכלת בזמנו, וזהו, כיום גם כן, אז הסגירת מעגל, סוג של סגירת מעגל, אוקיי, תלוי למי, אבל... עוד פעם? לאו דווקא שמש, הכחול בעיקרון ניתן בעיקרון בבישול מלא, גם כן, גם לפני הצביעה וגם אחרי הצביעה בבישול מלא אפשר להגיע לכחול גם כן, אבל על כל פנים זה, שרתי את הפרט הזה, תודה, שבשלב מסוים, בעצם הבלעתי את זה בתוך הסיפור של הרב טאובר, שבתוך חלק מהניסיונות שנעשו, יש איזשהו סוג של סיפור, שאני חושב שרבי יואל אמר לי פעם שזה אגדה אולי, שבמקרה מישהו שהיה באמצע תהליך צביעה, כי רוב הניסיונות נעשו במעבדה, וממילא הוא לא נוסף לשמש, וזה לא היה בשביל מלא אולי, אז מישהו שם את זה על עדן החלון, או השאיר את זה בשמש, וכשהוא חזר, הוא ראה שזה נהיה כחול, איך אומרים, אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון או לא, על כל פנים יכול להיות שבדרך מקרה זה התגלה, שאת הדרך שבו זה ניתן לעשות את זה. רק נקודה אחת אני אוסיף, לפני שאני מסיים, שביחס למה שאתה אומר, נקודה מאוד מעניינת. לאחרונה, בשנים האחרונות, נעשו כמה וכמה ניסיונות של צביעה בחומרים טבעיים, כן? עוד פעם, אפשר לדבר על זה שעות בעיקרון, כן? יש המון המון נושאים שאפשר לדבר עליהם. אבל בניסיונות שנעשו באופן טבעי, אז במרשם העתיק לצביעה של פליניוס, אחד מחכמי אומות העולם לפני כ-2000 שנה, אז במרשם הזה, זה מרשם שלוקח שבוע, לפחות שבוע ימים לעשות אותו, לא כמו היום שזה תהליך של כמה שעות, ובמרשם הזה צריך לכאורה להתאמץ יותר שייצא סגול מאשר כחול, כי בעצם באופן טבעי דבר שנחשף לאור במשך שבוע שלם, במצב של כמעט חיזור ועוד פעם חיזור וכמעט חיזור, אז זה צריך יותר, צריך לעשות את זה בחושך ולחסות את הסיר בשביל שזה לא יצא, שלא יצא כחול, מי שרוצה לצבוע סגול. זה נקודה מעניינת. אנחנו, שאנחנו צווים בתנאים כימיים, באופן שהתהליך הרבה יותר מהיר, אז אנחנו כאילו, אומרים, מוציאים לשמש, כן? בתהליך מודרני, אז אנחנו צריכים להוציא לשמש, כי בעצם אפשר את החיזור לעשות מאוד מהר, שזה עדיין לא מספיק לקבל את האנרגיה הזאת בשביל להתהפך לכחול. אוקיי? וכאן המקום, אני פה מסיים את הסקירה שלי, וכאן המקום בשם כל לובשי התכלת מחלזון פורפורה, להוקיר ולהעריך טובה לא רק לגאון אליהו טאובר, אלא גם כן בתור מחזיר עטרה ולישנה, אלא אף לא פחות לרבי יואל גוברמן, על ההתמסרות של עשרות שנים מתוך דבקות מטרה, וכמו כן, חלק מההכנות והממצאים המובאים במושב זה, הם בעידודו ובעזרתו. יישר כוח רבי יואל, שכרך רב מאוד.